שלום לכולם, טוב להיות איתכם שוב היום. אתם מאזינים למבט לכתובים, תוכנית הרדיו של דרק פרינס. בשידורים הקרובים אנחנו נעסוק בנושא אחד שהוא נושא רחב וייחודי. נושא שרק הכתובים יכולים לתת לנו איזשהו מושג לגביו. הנושא שאני מדבר עליו הוא רוח הקודש, רוח אלוהים. הכתובים מלמדים אותנו על הטבע של אלוהים. הכתובים צופנים בתוכם סוד, שאותו לא נוכל להבין דרך שום מקור אחר. הסוד הזה אומר שאלוהים הוא אחד, אבל יחד עם זאת הוא יותר מאחד. אלוהים הוא שלוש אישיויות. אך הוא עדיין אלוהים אחד. שלוש האישיויות האלו שהכתובים חושפים בפנינו הם האב, הבן ורוח הקודש. בשידורים הקרובים אנחנו נתמקד ברוח הקודש. חשוב להבין שרוח הקודש הוא בעצמו אישיות, בדיוק כמו שהאב הוא אישיות ובדיוק כמו שהבן הוא אישיות. ייתכן ויהיה לנו קל יחסית לקבל את העובדה שאלוהים האב הוא אישיות ואלוהים הבן הוא אישיות, מכיוון שזה מתאים לתבנית האנושית. אבל בדרך כלל לוקח לנו קצת זמן עד שאנחנו מוכנים לקבל את העובדה שרוח הקודש הוא גם אישיות בעצמו. אך הכתובים ברורים לגבי זה מראשיתם. רוח הקודש הוא אישיות. דרך רוח הקודש, אלוהים יודע הכל, ונוכח בכל מקום, כל הזמן. קטעים שונים בכתובים מלמדים אותנו את האמת הזו. לדוגמה, בירמיהו חף ג' פסוקים 23 עד 24, זה מה שהאדון אומר. האלוהים מקרוב אני, נאום יהובה, ולא אלוהים מרחוק. אם יסתר איש במסתרים, ואני לא הראינו, נאום יהובה. הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, נאום יהובה. אלוהים ממלא את השמיים ואת הארץ. אין מקום שאלוהים לא נוכח בו. אין מקום בו קורים דברים שאלוהים אינו יודע. זה מופיע בתיאור יותר יפה ומפורט בפסוקים הפותחים את תהילים קלט. אני מקריא את כל 12 הפסוקים הראשונים. יהובה, חקרתני ותדע. אתה ידעת שפתי וקומי. בנת לראי מרחוק. אורחי ורבעי זרית. וכל דרכי הסכנת. כי אין מילה בלשוני, אין יהובה, ידעת כולה. אחור וקדם צרתני. ותשת עליי כפיך. פליה דעת ממני. נשגבה, לא אוכלה. אנה אלך מרוחך, ואנה מפניך אברח. אם אסק שמיים, שם אתה, ואציע שאול, הנך. אסק כנפי שחר, השכנה באחרית ים. גם שם ידך תנחני, ותוחזני ימיניך. ואומר, החושך ישופני, ולילה אור בעדני. גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה. דוד משתמש כאן בשפה יפהפיה כדי לתאר את נפלאות האלוהים וגדולתו. החוכמה של אלוהים. העובדה שהנוכחות של אלוהים מתפשטת על כלל היקום. אין מקום שאליו אתה יכול לברוח מאלוהים, להתחבא מפניו. אין מרחק שיכול להפריד אותך ממנו. אין חשיכה שיכולה להסתיר אותך מפניו. אלוהים הוא בכל מקום, בכל רחבי היקום. הוא יודע את כל המתרחש בכל מקום. המפתח שמתיר את התעלומה הזו נמצא בפסוק השביעי, היכן שדוד אומר, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. זאת למעשה תקבולת טיפוסית לתנך, בה שני חלקי הפסוק אומרים את אותם דברים במילים אחרות. כלומר, הפנים של אלוהים הם הרוח שלו. דרך רוח הקודש אלוהים נוכח בכל מקום, ודרך רוח הקודש אלוהים יודע כל מה שקורה ביקום בכל זמן נתון. רוח הקודש היה פעיל ביקום מראשית הבריאה ואילך. זה מה שנאמר על תהליך הבריאה בתהילים למד ג' פסוק 6. בדבר יהובה שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. בדבר אלוהים שמיים נעשו, וברוח שפתיו כל צבאם. במילים אחרות, שני סוכני הבריאה, הגדולים שהביאו את כל היקום לידי התהוותו, היו דבר אלוהים ורוח אלוהים, רוח הקודש. אנחנו נחזור רגע לפסוקים הפותחים את התנך ומתארים את הבריאה, כדי לראות איך זה בדיוק עובד. בראשית א', פסוקים 2-3. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. איזו תמונה נפלאה. אלוהים נוכח בתוהו ובוהו החשוך. המילה מרחפת מרמזת כמובן על ציפור. רוח הקודש מזוהה פעמים רבות בכתובים כציפור שמימי. אז בתיאור שלפנינו, היונה השמימית, רוח הקודש, מרחפת על פני התוהו ובוהו החשוך, על התהום, על המים. ואז בפסוק הבא נאמר, ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. רוח אלוהים ודבר אלוהים פועלים כאן יחד, וכאשר הם פועלים יחדיו, בריאה מתרחשת. כאשר רוח אלוהים ודבר אלוהים נוכחים, אור בה. האור נוצר על ידי רוח אלוהים ודבר אלוהים. כמו שאתם רואים, רוח הקודש היה בפעולה ביקום, מהבריאה ואילך. רוח הקודש תמיד היה נוכח, בכל מקום ביקום. כשאנחנו ממשיכים וקוראים בתנך, אנחנו רואים שרוח הקודש נותן השראה וסמכות לאנשים. יש כל כך הרבה דוגמאות לכך, אבל אני אציג כמובן רק מעט. דוגמה ראשונה מאוד מעניינת היא של בצלל, האיש שעיצב ויצר את ארון הברית והמשכן של משה. בשמות למד א' פסוקים 2-3, אלוהים מדבר עליו והוא אומר, ראה, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ועמלה אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אלוהים מילא את בצלאל ברוחו ונתן לו את היכולת לייצר דברים יוצאים מן הכלל. בצלאל הוא האדם הראשון בכתובים שנאמר עליו שהוא מלא ברוח אלוהים. במקרה שלו, התוצאה של זה הייתה אומנות. זה פשוט מעצים את ערכה של האומנות, נכון? ואנחנו קוראים על יהושע בדברים למד דלת, פסוק 9, את הדברים הבאים. ויהושע בן נון, מלא רוח חוכמה, זו דרך נוספת לקרוא לרוח אלוהים. כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו, ליהושע, בני ישראל, ויעשו כאשר ציווה יהובה את משה. הוא היה מנהיג הצבא הגדול, שכבש את הארץ המובטחת. הוא עשה את כל זה בעזרת רוח הקודש שמילא אותו. על גדעון השופט נאמר בספר שופטים פרק ו, פסוק 34, ורוח יהובה לפשה את גדעון, ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו. רוח אלוהים לפשה את גדעון והפכה אותו למנהיג הגדול שהוא היה. לפני כן הוא היה בחור צעיר ומפוחד שהסתתר בגת ולא היה יכול לעשות שום דבר מועיל. אבל כשהרוח נחה עליו הוא השתנה. ובנוסף אנחנו קוראים על דוד המלך וכותב המזמורים הגדול. בשמואל ב' פרק חף ג' פסוקים 1-2 את הדברים הבאים. ואלה דברי דוד האחרונים. נאום דוד בן ישי ונאום הגבר. הוא קם על משיח אלוהי יעקב, ונעים זמירות ישראל. רוח יהובה דיבר בי ומילתו על לשוני. כך דוד כתב את כל אותם מזמורי תהילים יפהפיים. רוח יהובה דיבר בי ומילתו על לשוני. שימו לב גם פה לקשר בין רוח יהובה ודבר יהובה. ובנוסף, באיגרת פטרוס השנייה, פרק א' פסוק 21, פטרוס מסכם את כל השירות של נביאי התנ"ך ואומר את הדברים הבאים: כי מעולם לא יצא נבואה ברצון האדם, כי אנשי אלוהים הקדושים דיברו כאשר נשאם רוח הקודש. כך שכל נביא שהעביר מאלוהים מסר אמיתי מעולם לא דיבר מיוזמתו, מתוך המחשבות או המסקנות או ההבנה האישית שלו, אלא בהשראת רוח הקודש שהמריץ אותו ועודד אותו לדבר. וכך המסר שלו היה יותר מאנושי, זה היה מסר מאלוהים עצמו. כשאנחנו רואים את הדוגמה של אלו ועוד רבים אחרים, אנחנו מגיעים למסקנה שכל האנשים בתנ"ך שעבדו את אלוהים בנאמנות וביעילות עשו כן בעיקר באמצעות הגבורה וההשראה של רוח הקודש. וזהו בהחלט לקח חשוב עבור כולנו. אם זה היה בלתי אפשרי עבורם לעבוד את אלוהים בלי רוח הקודש, בטוח שגם אנחנו לא נצליח בלעדיו. הגענו לסוף השידור שלנו להיום, של מבט לכתובים. תודה שהייתם איתנו. אל תשכחו להתחבר אלינו גם לשידור הבא. דרק פרינס, ישראל.